עכשיו, המדף של זוהר. אנחנו מאיה סלע ויובל אביבי במה שכרוך, כאן תרבות, חזרנו, ויש לנו תהיות היום. איך צריך להיראות מדף ספרי הילדים בבית? מהו מדף הספרים המומלץ? האם בכלל צריך שיהיו ספרים בבית? אולי מספיק לשאול ספרים בספרייה? אנחנו משיקים היום פינה חדשה, ובה פרופסור זוהר שביט מאוניברסיטת תל אביב, תענה על השאלות האלה ותרכיב איתנו מדי שבוע, ספר לספר, את מדף הספרים המומלץ לילדים, ננסה להבין מה הופך ספר ילדים לספר ילדים טוב, ואולי גם נלמד איך מבדילים בין טוב לרע.
שאלה קיומית.
שאלה קיומית, נכון. שלום לפרופסור זוהר שביט.
שלום, שלום, בוקר טוב.
בוקר אור. אז בואי נתחיל אולי עם השאלה הזאת, מדוע חשוב שיהיו בבית ספרי ילדים בכלל? אולי כבר זה פסה.
אולי נתחיל בלמה חשוב שילדים יקראו.
או, בבקשה.
עוד קודם בכלל.
בואו נעזוב את הענאה. זה עניין כבר של טעם. יש אנשים כמונו שביניהם זה אחת ההנאות הגדולות בחיים, ויש כאלה שלא. אבל קריאה היא מפתח לרכישת אוריינות, ואוריינות היום היא מפתח להצלחה בעולם המודרני. כי היום האפשרות לשדרוג חברתי היא לא באמצעות רכישת נכסים דנאיידה, אלא בעצם ברכישת נכסים שהם בתחום של האוריינות. כל ההייטק בנוי על אוריינות מאוד מאוד גבוהה. אז מי שרוצה שהילדים שלו יצליחו בעולם, צריך לדאוג שהוא יקרא ספרים. אגב, ספרים לא חייבים להיות בפורמט של פרינט. זאת אומרת, אולי אנחנו מעדיפים, כי אני מאוד אוהבת לדפדף בספר, הם יכולים להיות בכל פורמט.
אז זה יכול להיות דיגיטלי מבחינתך.
טלפון.
סליחה? זה יכול להיות דיגיטלי מבחינתך, זה לא חייב להיות.
בהחלט זה יכול להיות דיגיטלי. וגם לא חייבים לקרוא רק ספרים טובים. בכלל לא.
אוקיי.
מצידי שיקראו הרבה ספרים רעים, גם כדי שיפתחו טעם. אבל מה שחשוב זה שיקראו.
אבל מה עושים כשהילד לא רוצה לקרוא?
סליחה?
מה עושים כשהילד לא רוצה לקרוא? אנחנו יודעים היום.
אני אגיד לך מה. קודם כל יוצרים סביבה של קריאה ויוצרים את ההרגל מגיל מאוד צעיר. ואני חושבת שכדאי לקרוא לילדים ספרים בכל, לא רק לפני שהם לומדים לקרוא, אלא גם הרבה אחרי שהם לומדים לקרוא. עד כיתה ה' ו'. זאת אומרת, הרגע, השעה הזאת, חצי שעה הזאת, רבע שעה הזאת, שיושבים עם הילד וקוראים באיזו אינטימיות כזאת שבין הורה לילד, אין לה תחליף. והרבה ילדים שלא לשמע, מגיעים לשמע, זאת אומרת, הם מתחילים לקרוא כי יצרו אצלם את ההרגל. אז קודם כל צריך ליצור את ההרגל מגיל מאוד צעיר. ממש מהר, מהרגע שהילד נולד, צריך לשים לו בעגלה ספרים. שהספרים יהיו חלק מובן מאליו מהעולם שלו. ובנוסף חשוב מאוד שהספרים יהיו זמינים. אז נכון שיש ספריות, וטוב מאוד שיש ספריות, אבל ספר שהוא שלך זה לא כמו ספר מהספרייה. בדיוק דיברתי עם איזה ילדה שדווקא קוראת, והיא אמרה לי, אני לא אוהבת לקחת ספרים מהספרייה, הם לא שלי והם לא תמיד מספיק נקיים בעיניי. אבל, אז בסדר, לא, אי אפשר לקנות ולרכוש את כל הספרים, אבל כדאי שיהיה מדף ספרים, מדף ספרים גדול, כדי שאם במקרה הילד פתאום נזכר שבא לו לקרוא, אז יהיה לו ספרים בסביבה.
לא, גם בגילאים מסוימים, כשהילד אוהב ספר, הוא רוצה אותו עוד פעם ועוד פעם, כל לילה מחדש.
נכון, עד זרה.
אבל מצד שני...
חסר לך שתשמיטי איזשהו משפט.
בדיוק, וזהו, אי אפשר לעבוד עליהם גם, הם מכירים את הטקסט בעל פה.
אי אפשר לעבוד עליהם, אבל טוב שכך.
אבל מצד שני, אני מדבר מהניסיון שלי, יש לי ילד שקורא בבית, ואנחנו קונים לו כל הזמן ספרים חדשים, ואני נגיד, אני נותן לו בארבע אחר הצהריים ספר, ובשבע הוא מודיע לי סיימתי.
נו, אז אתה לא מתלונן על זה, אני מקווה.
בטח שאני מתלונן על זה, מה זאת אומרת?
יחזור אל הספר.
מה אני עשוי מכסף?
חוזרים אל הספרים האלה. חוזרים אליהם בשנים הבאות, וחוזרים אליהם בבגרות. זה נכס. ספר שאהבת זה נכס. עכשיו, יש עוד עניין שצריך לדעת, לאור החשיבות של הקריאה. יש מחקרים שממש מדכאים, זה יותר גרוע אפילו מאשר ללמוד נגינה בגיל צעיר. אומרים שאם רוצים שהילד ינגן, בוודאי מנגן מקצועי, כדאי שהוא יתחיל בגיל מוקדם, אבל אפשר גם בגיל קצת יותר מאוחר. המחקרים מלמדים אותנו שמי שלא קרא בילדותו, קרוב לוודאי שהוא לא יהפוך לילד קורא בבגרותו. זה לא אומר ההפך, לא אומר שמי שקרא בילדותו יהפוך בהכרח למבוגר קורא, אבל ההפך זה לא יכול, זה פשוט לא קורה. אז כל הורה שהילד שלו לא קורא, צריך לדעת שהוא לוקח פה אחריות מאוד גדולה על ההתפתחות של הילדים, ואני רוצה להגיד, לספר לכם שאני ממש מזהה בסטודנטים שלי, וסטודנטים בדרך כלל לתואר השני, אפילו לדוקטורט, מי רכש אוריינות וקרא הרבה ספרים ומי לא. עכשיו, אני כבר לא מדברת על התפקיד אולי חברתי שיש לספרים, כי מה יוצר ליבה משותפת? אז בסדר, יוצרים אותם שירים שהרבה פעמים נשענים על ספרים, ויוצרים אותם שרטים ותוכניות טלוויזיה, אבל יוצרים אותם גם ספרים. והם יוצרים את מאגר הציטוטים המשותף שלנו, ואת עולם ההתייחסות שמייחד אותנו מבני תרבויות אחרות. ואיפה אנחנו רואים את זה הכי טוב? בקהילות של היורדים באירופה או בארצות הברית. תמיד יש להם ספרים, והם תמיד חוזרים וקוראים בהם בנוסטלגיה מאוד רבה.
זה מעניין אותי, איך זה מתבטא אצל הסטודנטים בגיל מבוגר יותר, העובדה שהם לא קראו כבר?
שהם לא יודעים לכתוב ולא יודעים להתבטא, ואין להם אוצר מילים.
עד כדי כך.
ממש עד כדי כך.
אבל הם הגיעו, כאילו, את מדברת על תואר שני ודוקטורט, זה אפילו לא...
בסדר, אז זאת בעיה אחרת, שלא תוכנית מה שכרוך, אפשר לדבר על איך זה קורה, ויש לי מה להגיד על זה, אבל בסופו של דבר, בתחום של מדעי הרוח, אני תכף אגיד את זה למשהו, אבל בתחום של מדעי הרוח, היכולת להתנשח ולהציג את התזות שלך בצורה בהירה, היא יוצרת את ההבדל הגדול בין מי שיצליח ובין מי שלא יצליח באקדמיה. אז הוא יכול אולי לקבל תואר שני ואולי אפילו דוקטורט, איש אקדמי הוא לא יהפוך. זה אגב לא נכון לגבי מדעי הטבע, אתם מכירים את המסתובבת בדיחה על אחד מגדולי המתמטיקאים הישראלים, אבל באמת גדול ביותר, שלא יודע שום שפה זרה. ולכן כשהוא בא לתת הרצאה בכנס, אז הוא קרושם על הלוח את הנוסחה, והוא אומר, "דיש אין דיש איש דיש." אז קשה להסתדר בחיים עם דיש אין דיש איש דיש. זה בדרך כלל לא משפיק.
כן.
בואי נדבר רגע על הפינה הזאת שאנחנו עושים כאן, אחרי שנתנו את ההקדמה הזאת. מה בעצם אנחנו רוצים לעשות לפני שנפנה לספר הראשון?
על מה אני חולמת? על מה את חולמת? אתם שותפים לחלום. אני חולמת על זה שבכל בית בישראל יהיה מדף ספרים ילדי ישראלי, ושכל שבוע נניח עליו מבחר של ספרים קלאסיים. אגב, קלאסיים זה לא בהכרח טובים, גם אינית בלייטון היא במובן זה קלאסי.
כן.
זה ספרים שקראנו.
רגע, הם לא טובים?
וגם נציג ספרים מעט, ספרים חדשים שיצאו, כי אתם יודעים, הספרים שאנחנו נציג כאן עברו את המשננת הגדולה של ההיסטוריה, שיש בחורים מאוד מאוד גדולים, הספרים החדשים עוד לא עברו אותה, אז יותר יהיה קשה לדייק בהם. אבל זה החלום שלי, שאנחנו נצליח ליצור מדם ספרים שמוצאים אותו בבתים ישראלים, והוא הבסיס. זאת התחלת הדרך, אפשר להוסיף עליו כמובן הרבה מאוד, ואני עכשיו בונה אותו בבית, בספרייה שלי, ואני רוצה להגיד לכם שזה כיף בלתי רגיל, אני פשוט מתמוגגת, אני עוד לא סיימתי את הכנת הרשימה הזאת, כי אתם יודעים, יש לי עוד התלבטויות, אבל זה ממש כיף לחזור לספרים האלה.
אז בואי נתחיל בספר הראשון שאנחנו שמים על המדף בפינה הראשונה.
אוקיי, אז הספר הראשון יהיה חוות הקשמים, שרלוט שוויב של אי.בי. ווייט, ומדובר באחת הקלאסיקות האמריקאיות הכי הכי גדולות. בשקר שערכה אגודת הספריות של בתי הספר בארצות הברית, הוא נבחר לספר האהוב ביותר מכל הזמנים, ובשנת 2000, כתב העת פאבלישרס ויקלי, שהרגע הזכרתם אותו,
כן.
דיווח שהוא גם ספר הילדים הנמכר ביותר של כל הזמנים. ולא בכדי.
מדהים.
למרבה המזל, הוא תורגם גם לעברית, הוא ראה אור לראשונה ב-1976, וב-2007 יצא תרגום מעודכן.
וזוהר, זה את תרגמת.
האירועים המקסימים של גארת' וויליאמס. עכשיו, בשעתו הוא נקרא כך, כי באותם ימים יצא שרט אנימציה נפלא, שבדיוק יצא אז לאקרנים, וככה הוא כאילו הכירו אותו בשוק הישראלי, אבל לפני כעשור תרגמה אותו שוב רנה ורבין ושם הרשת של שרלוט.
רגע, אבל רגע, את שנת, את התרגום הראשון שיצא אחרי זה מחדש, את תרגמת.
אני תרגמתי וגם התקנתי אותו.
אוקיי. ולמה, את קראת את התרגום של רנה ורבין? למה היא תרגמה אותו מחדש?
אני לא יודעת,
מושג?
לא.
אוקיי.
אני קראתי עכשיו מחדש את, את התרגום ושהותקן, ואני לא רואה סיבה. אבל בסדר, כן ירבו.
אוקיי, ולאיזה גילאים?
תראו, אחד הדברים הכי חשובים בחיים, וגם בספרים, זה היכולת לבחור.
נכון.
אז אולי יש מישהו שהתרגום של ורבין נמצא יותר חן בעיניו. אבל בכל מקרה זה ספר שכדאי שיהיה על המדף, ואני רוצה עכשיו קצת לתאר אותו ולנתח אותו.
רק לפני כן, תגידי לנו לאיזה גילאים הוא מתאים לדעתך?
מ-10-11 ועד בכלל.
אוקיי.
ספר כל כך נהדר, הקריאה הילדית בו שונה מאוד מהקריאה הבוגרת.
אז ספרי לנו עליו.
אני קראתי אותו, לא יודעת באיזה פעם, ובכל זאת גם תרגמתי אותו... ושוב צחקתי, ושוב הזלתי דימה, הוא באמת, יש בו משהו בלתי רגיל, ואני אנסה להסביר מה יש בו, אבל אולי קודם כל נספר במה הוא עוסק.
כן.
אז במישור האחד הוא עוסק בסיפור הצלתו משחיטה של וילבור החזיר. עכשיו, אי.בי. וייט לא במקרה בחר דווקא בחיה כמו חזיר להיות הגיבורה של הספר, כי הוא מאוד, הספר הזה מאוד מקדם את עיקרון השוויון, וזה שנולד את החזיר לא צריך להיות נגדך. אבל אני מוכן לספר שכשאני תרגמתי אותו, לא יכולתי לקרוא לוילבור חזיר, כי בעברית המילה חזיר כל כך טעונה,
נכון.
הרבה יותר מאשר באנגלית, ולכן מצאתי איזה פתרון כזה ביניים, קראתי לו חזרזיר, שזה באמת פתרון אדהוק כזה, אבל רק שהמילה חזיר לא תקפוץ בעיניים, לעיניים של הילדים. אני לא מדברת על זה שזה יכול היה להוות בעיה לחלק מהאוכלוסייה, שבשום אופן לא היו קונים לילדים שלהם ספר על חזיר.
נכון.
עכשיו, במישור האחר אבל, ואני ארחיב בו בהמשך, זה סיפור על התבוננות מאוד נוקבת, בשלל הפנים של בני אדם, בעיקר המבוגרים, והכי חשוב בעיניי, המחשה של כמה מערכי סוד הכי חשובים, כמו נאמנות, עוצמתה של החברות, עמידה בהבטחות וסולידריות. עכשיו, הסיפור לכאורה הוא פשוט ולגמרי ריאליסטי. בחוות עיקרים במיין, בארצות הברית, אתם מכירים את החוות האלה, שלא קורה בהם שום דבר, וחלקם, זה מה שהייתי קוראת המצביעי טראמפ, מבחינת הדמויות שמתוארות. אז נולד חזרזיר, אחד מתוך 11, ורום הזולו נולד קטן, והילדה פרן בת השמונה רואה את אבא שלה הולך עם גרזן, והיא מתקוממת על כך שהוא מתכוון להרוג את החזרזיר שלו, שהוא חושב שלא ישרוד, ובשם הצדק היא מבקשת מאבא שלה שיחוס עליו. ואז היא אומרת לו, מה, אם אני הייתי נולדת קטנה, גם היית הורג אותי? ואז הוא מחליט לתת לה אפשרות לגדל אותו, ופרן היא ילדה מאוד מיוחדת שדוברת את שפת החיות, כמו דוקטור דוליטל, שכמובן עוד נדרש אליו, היא מאמצת החזירון, היא מגדלת אותו, נותנת לו לשתות מבקבוק, או לוקחת אותו לטייל בעגלה, אבל מגיע הרגע שהוא גדול מדי, ואז מעבירים אותו לחווה של הדוד, כשהוא מגיע לשם הוא מנסה למצוא לעצמו ידידים ואף אחד לא רוצה אותו כי יש שם רק כבשים, כל אחד מתיידד עם בני מינו. טוב, אני צריך להגיד מה זה אומר. הוא מנסה לגלות של מי הכל, ואז הוא מגלה את שרלוט הכבישה שטובה את קוריאה בפתח השם, ושרלוט היא גברת ברמה, יש לה עדנה, יש לה נימוסים, יש לה ילד רע, והיא מחליטה להתיידד איתו. ואז קורא לווילבור אסון גדול, הוא ממש מתעלף ממנו, כי נודע לו שהוא מיועד לשחיטה. ושרלוט שמטיבה להבין בבני אדם, הוגה תוכנית מבריקה להציל אותו. היא רוקמת לתוך קוריאה בלילה את המילים שם פיג, ראוי לשמו. וכמובן הדבר מושך את תשומת ליבם של קלוקרמן והשכנים, והם שבורים שהמילים ההרוגות הן אות להתערבות אלוהית. אז הוא ניצא לפי שעה, אבל זה לא מספיק, האנשים שוכחים מהר. ואז שרלוט נאלצת לרקום, להרוג עוד מילים על הקוראים, עצום, מבריק, ושמו של וילבור יוצא לתהילה, ואנשים מכל האזור באים, אבל כל פעם שורכים מחדש. ואז מחליטים לקחת את וילבור, אחרי שזה קרה כמה פעמים, להציג אותו ביריד המחוזי, ושם היא הורגת את המילה עיניו, והוא מקבל פרש מהיריד, ומהרגע שהוא מקבל פרש הוא הופך לידוען, וחייב כבר עיניו.
ובהם אנחנו בטח לא נוגעים בידוענים.
אף אחד לא יעלה על דעתו להרוג אותו. אז וילבור ניצל, והוא גם מציל את שק הביצים שהיא יצרה בזמן שהם היו ביריד, והוא שומר עליהם עד שה514 הכבישות מתופפות להן, שלוש נשארות, והן מלוות אותו כל ימיו לדורי דורות.
אנחנו ממש צריכים עוד מעט לסיים, אז אני חושב...
אני רוצה להגיד עכשיו למה הספר הצליח באופן פנומנלי.
כן, בדיוק.
כי זה ספר על ערכים הנצחיים בלי להטיף להם. זה ספר על חמלה וסולידריות ועל נאמנות ועל חברות שאינה יודעת גבולות, וגם על ההשלמה עם המוות. שרלוט מתה בשוף הסיפור, וכמובן לא נהדרת ממנו הסתירה החברתית על האמונה העיוורת במעשי ניסים ובהתגלות אלוהית. והייתי רוצה לקרוא בקול את המשפט המסיים של הספר, שיש בו קצת יותר מקריצת עין של אי.בי. ווייט.
בבקשה.
לא לעתים קרובות פוגשים מישהו שיודע לכתוב ויודע להיות חבר טוב. כזאת הייתה שרלוטה. אז אני
משפט...
חזרתי וקראתי עכשיו שוב את הספר, ואני לא מדויש לספר שהזלתי שוב דמעה בסיומו, והתמוגגתי מכל רגע בקריאתו, ואני מאוד ממליצה לפנות לו מקום על מדף הספרים הילדי.
אז חוות הקסמים, אנחנו שמים שם, ואנחנו פותחים פה רשימה, יובל.
לגמרי.
שאנחנו נפרסם בסוף את כולה. פרופסור זוהר שביט מאוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך, נתראה בשבוע הבא.
תודה לכם.
להתראות.
להתראות.